פרשת שמות הסתיימה במשבר קשה. משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, מאז באתי לדבר בשמך הרע על העם הזה. נהיה יותר גרוע. היה עדיף שלא הייתי בא לפרעו ולא הייתי מעורר את הנושא, כי מאז שהגעתי נהיה יותר קשה. המצרים רק מעבידים את ישראל יותר בפרך, פרעה רק נהיה יותר אכזרי, נהיה יותר אטום. וכאשר יש קושי יותר גדול, וכאשר נראה שהגאולה דווקא מתעכבת ומסתבכת, זה דורש להעמיק. זה דורש לברר מהי גאולה, מה מטרתה של גאולה. כך היה אז וכך תמיד. ולכן התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה בראש ובראשונה היא תשובה שלקוחה מעולם האמונה, מעולם העומק, אולי מעולם העומק הגבוה ביותר, העליון ביותר שקיים. פרשת וירא, שהיא בעצם התשובה לשאלה של משה, לקושי, פותחת בבירור שעוסק בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. ספר בראשית כולו, אברהם, יצחק ויעקב, כולו התגלות של שם אחד של הקדוש ברוך הוא, שם אחד שנקרא אל שדי. ומכאן ואילך, החל מספר שמות, מתחילה תקופה חדשה, עידן חדש בהתגלות של הקדוש ברוך הוא לעולם. תקופה שבה השם שמוביל לא יהיה שם אל שדי אל השם אחר, יוד קי וו קי, שמי השם לא נודעתי להם. ולכן שם הוויה חוזר בתחילת הפרשה שלנו מספר פעמים. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, וידעתם כי אני השם, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. למעשה השם השם יוד כבב כבר עמד על הפרק בפרשת שמות, כאשר משה שואל ובני ישראל ישאלו אותי מה שמו, מה אומר אליהם, תענה להם שם יוד כבב כ. מה הקטע הזה שעד עכשיו שם אל שדי, עכשיו שם יוד כבב כ? יוד כבב כ, עולם חדש, ארבע לשונות גאולה, הגאולה תגיע. מה טיב השינוי הזה בין אל שדי לבין שם השם? שם יוד כבב כשם השם, ספר הכוזרי, מאמר שני, תחילת המאמר, שם יוד כבב כשם המפורש, כך הוא כותב, זה נקרא שם המפורש. מה זה שם המפורש? שם שבא לפרש, שם שכבר לא עסוק בהסתר, בדברים נסתרים, אלא עסוק בלגלות דברים מפורשים. כל ספר בראשית, רצונו של הקדוש ברוך הוא לא מפורש. לא ברור. אפשר להסתובב פה בעולם, ואפשר להיות, לטעות בעבודה זרה כמו תרח, ואפשר לבנות בניין אמונה כמו אברהם אבינו. אפשר להסתובב בעולם ולא לדעת בכלל שיש הקדוש ברוך הוא ולא שיש מלכות השם, לא לשמוע על תורה ולא על מצוות, מקסימום אולי להבין שכנראה יש פה איזה מנהל, מסתבר הדבר, יש פה, אנחנו יכולים סך הכל פה איזה מערכת, כנראה שיש פה איזה מנהל מסוים מאחורי הקלעים, נסתר צל שדי, משהו בצל מאחורי, נסתר, עליון. אלוקים עליון שמנהל את הטבע מאחורי הקלעים, על מה הוא רוצה, זה לא מפורש. אין דברים ברורים ואין דברים מפורשים. בספר בראשית אין ניסים. אין שינוי מערכות הטבע בצורה נוראית. לא. אין תורה מן השמיים, אין מעמד הר סיני ולא קריאת ים סוף, ולא ענן שיורד בצורה ברורה וכל העם רואים ומשתחווים. כל השעבודים שאנחנו רואים בתחילת פרשת שמות הם בגלל שעדיין הדברים לא מפורשים, אפשר עדיין לטעות. אבל מכאן ואילך, אומר הקדוש ברוך הוא, מתחיל עידן חדש, עידן י' כ' ו' כ', עידן של שם המפורש. מפורש? עכשיו הכל מפורש, הכל יהיה ברור, התורה תהיה מפורשת, מי המלך של העולם זה יהיה מפורש, מי ברא את העולם זה יהיה מפורש, ההשגחה תהיה מפורשת, הכל יהיה ברור, ניכר, מפורש. משל, למה הדבר דומה? לקריאת שם. יש משהו שאתה לא יודע מה הוא, מי זה, בא מישהו, אתה לא יודע, זה קוראים לו ככה וככה, זה השם שלו, הוא התחיל לספר לך עליו, עכשיו אני יודע מי זה. ספר שמות, ספר שעוסק בשמות המפורשים, בעושב ראשונה י' כו"ק. זה שנקנתם למבוי סתום, זה שקשה מאוד, נכון, זה רק מחריף את הצורך שהולך עכשיו להתרחש במציאות, והוא גילוי שם השם המפורש י' כו"ק. שמי השם לא נודעתי להם. אולי זה היה מתאים ליחידי סגולה. אברהם, יצחק, יעקב, אנשים מיוחדים, אומר הכוזרי, יכלו גם בלי דברים מפורשים להגיע אל אמונה, להגיע אל מוסריות גבוהה, לבד. הסתכלו על הטבע, הבינו מה קורה. היחידים. כשאנחנו רוצים אפשר לפנות לעם שלם, שמיליוני אנשים יאמינו בהשם ובמשה עבדו, שמיליוני אנשים יקבלו על מלכות שמיים, הדברים צריכים להיות הרבה הרבה יותר מפורשים. צריך להסיר את הלוט, להסיר את הכיסוי, שם המפורש. ולכן פרשת וירא, פרשה שבה שם המפורש עומד בפתח, היא פרשה שבה הטבע מתנפץ לרסיסים. הטבע כבר הוא לא, הוא שמים אותו בצד. וזה יתחיל עכשיו, וימשיך לפרשת בו ופרשת בשלח. הטבע יזוז, כי צריך לדבר ברור, צריך להסיר את המסכים, להסיר את הכיסויים של הטבע, כדי לדבר דברים מאוד ברורים, מאוד מפורשים. וידעו מצרים כי אני השם, וידעתם כי אני השם. צריך פה ידיעה ברורה. איך תהיה ידיעה ברורה? אין, אי אפשר להתבלבל, תראה מה קורה כאן בעולם. יהיו פה מכות, ויהיו פה ניסים, שיקדמו אותנו יותר ויותר אל ההבנה שיש שם מפורש. זה שמי לעולם, זה זכרי לדור דור. אבל הפגישה שלנו עם השם המפורש היא הדרגתית. לאט לאט אנחנו הולכים ומתוודעים למה הקדוש ברוך הוא רוצה. הדברים הולכים ומתפרשים לנו, הולכים ונחשפים לנגד עינינו. כל מכה היא עוד חשיפה. בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרת הדיברות אנחנו עתידים לשמוע, בתווך אומר השפת אמת, עשר מכות. עשר מכות, עשרה קילופים, שמשהו מתקלף, משהו מהכיסוי מתקלף, וקצת יותר אנחנו מבינים מה ריבונו של עולם מדבר איתנו בעולם. עשרת המכות בצד השני שלהם זה העברת מסר שהקדוש ברוך הוא מעביר. וננסה בזמן הקצר שעומד לרשותנו להתעכב על כמה מסרים שהקדוש ברוך הוא רוצה לאט לאט לפרש לבני ישראל, דרך המכות, שחלקם מכות שגם אנחנו היינו עולים עליהם בדמיון המפותח שלנו, אבל יש פה כמה מכות מאוד יצירתיות שאף אחד מאיתנו לא היה מעלה על דעתו לבד רעיון. גם לאויבים הכי מעצבנים שלנו לא היינו מייצרים כזה רעיון מקורי. לדוגמה צפרדעים, גם אם מישהו כאן יש לו חשבון עם עזה או עם מישהו אחר, לא היה מעלה בדעתו על הרעיון היצירתי הזה מלחמה ביולוגית שנקראת מלחמת צפרדעים. לא היינו עולים על זה. תפיץ מחלות, בסדר, נגיד, מה הקטע הזה של צפרדעים פתאום? זאת מכה שמבטאת מאוד בתוך עשרת המכות את העובדה שהמכות הם לא סתם רצון להציק למצרים, אלא רוצים הקב"ה רוצה להגיד פה משהו, הוא רוצה לומר לנו איזה משהו, לנו, למצרים, הוא רוצה לדבר איתנו. ולכן יש פה זה, נקרא לזה, זה שפן מאוד מפתיע שהקב"ה שולף מהכובע, לא צפוי בכלל. ושרץ היאור צפרדעים. מה מאפיין את הצפרדעים? מה המכה בצפרדעים? ובאור בביתך, בחדר משכבך, על מיטתך, בבית עבדיך, בעמך, בתנוריך, במשארותיך, בך ובעמך. עיקר המכה לכאורה, הצפרדעים חודרים לכל מקום. אין מקום שהצפרדע לא נכנסת אליו. בבית, במיטה, באוכל, בתנורים, בכל מקום. אין מקום חסין מצפרדעים. באמת לא נחמד. רש"י מביא ביטוי מאוד מוזר על פי חז"ל, בך ובעמך, בתוך מעיהם היו נכנסים. הצפרדים נכנסים לא רק לאוכל ולכלים, הם נכנסים לתוך הבטן של המצרים ומקרקרים. א', מה הקטע הזה שהצפרדע נכנס לתוך הבטן? אבל אם כבר הצפרדע נכנס לתוך הבטן, זה מספיק צרה גדולה כבר ככה. רש"י צריך להוסיף דברי חז"ל שמקרקרים, שהצפרדע מקרקרת מבפנים. לשון המדרש, קשה היה קרקורם של צפרדעים. מאיפה לומד את זה המדרש? כתוב כשפרעה כבר חוזר ואומר די אני לא רוצה יותר, אומר בבקשה משה תתפלל, ויצעק משה על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. מה זה על דבר הצפרדעים? דורשים חז"ל, על דיבור הצפרדעים. אומר המדרש, היה קולן של הצפרדעים קשה להם יותר מהמכה. עיקר הבעיה בצפרדעים, מה שנראה לנו עבד ראשון, שעיקר הבעיה בצפרדעים זה שהם נכנסים לכל מקום. זה מאוד מעצבן שבאמצע ארוחת צהריים קופץ לך צפרדע על המרק, או שאתה מנסה לישון לצפרדעים קופצות לך מתחת לכרית. זה מאוד מעצבן, אבל זה לא הקטע. הקטע, מה ששיגע את המצרים, זה היה הקרקור. קשה היה קולן של צפרדעים יותר ממכתן, שהיו נכנסות בגופן וצועקות. אגב, גם משה צועק, ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. יש פה נושא של קול, של קרקור, של צעקה, של דיבור. הצפרדעים מדברות, הן אומרות משהו, אי אפשר להשתיק את הקול שלהם. זה קול שזועק מכל הכיוונים, מבפנים, מפה, מהבטן, יש איזה קול שצועק, שזה זעקה. מה הקול שמושמע על ידי הצפרדעים? הגמרא בפסחים מספרת על חנניה, מישאל ועזריה. חנניה, מישאל ועזריה, היה להם ניסיון קשה מאוד. הם היו בבבל, ושם המלך הכל יכול היד נבוכדנצר, והוא דרש מכולם להביע את נאמנותם המוחלטת למלכות שלו, המלך נבוכדנצר. חנניה, מישאל ועזריה הרגישו שלהשתחוות לאנדרטה של נבוכדנצר זה להתייחס אליו כמו אלוקים, כמו איזה מלך, זה לא מסתדר. האמונה שלהם במלכו של עולם לא הרשתה להם. יש מלך, אנחנו לא יכולים, אומרים חנניה, מישאל ועזריה, להתכופף, אבל זה מסוכן, כי נבוכדנצר הדליק כבשן אש גדול ואמר שמי שלא משתחווה לאנדרטה יושלח לכבשן האש. חנניה, מישאל ועזריה, אומרת הגמרא בפסחים, למדו מהצפרדעים. אמרו חנניה, מישאל ועזריה, אם הצפרדעים הללו שאין בהם דעה נכנסו לתוך התנורים, גם אנחנו ניכנס לתנורים. גם במדרש בתהילים, ותה על הצפרדיה הייתה בוקעת ועולה לעשות שליחותה. הצפרדעים עושות דבר לא טבעי להם בכלל. צפרדעים נורמליות הולכות ליאור, הולכות לביצה, מה יש להם לחפש שם? מה יש להם לחפש בתוך הגוף של איזה מצרי? מה יש להם לחפש בתנור, במיטות? מה יש לחפש שם? צבא שלם של צפרדעים מתנהג בצורה לא טבעית. אתה מרגיש, אתה רואה, יש פה המון המון מיליוני צפרדעים שבמקום לציית לטבע שלהם הן מצייתות לאיזה צו שליחות, לאיזה פקודה, לאיזה משימה שלא מתאימה להם בכלל, לא מתחשק להם, זה לא מה שהם. הם כולם בשליחות, בשליחות של מישהו. הן מתנהגות בצורה לא נורמלית. למה לצפרדע להיכנס לתוך הבטן שלך, לתוך תנור? מה, השתגע? היא אוהבת מים. לצאת מהיאור, לעלות ליבשה, אל המקומות הכי חמים, זה הפוך מהטבע של צפרדע. אבל ככה המלך אמר. ים של צפרדעים שכולם בתודעת שליחות, והן נמצאות בכל מקום ומקרקרות ואומרות משהו. הן אומרות מילה אחת שחוזרת כל הזמן על עצמה, והמצרים שומעים היטב היטב. יש מושג בעולם שנקרא שליחות. שליחות של המלך, של מלך מלכי המלכים, שבשבילה ובגללה אדם מתנגד לאינסטינקטים שלו. האינסטינקט אומר חנניה, אומרים חנניה, מישאל ועזריה, האינסטינקט זה להתרחק מכבשן האש. זה האינסטינקט. אבל אנחנו בשליחות. מאיפה הכוח הזה? כוח אדיר, יש פה אמירה אדירה. שם המפורש הולך ומתגלה. שם המפורש משמעו, כשיש אידיאל ברור, כשיש אמת גדולה, אנשים מתגברים על הטבע, הולכים נגד הטבע שלהם, נגד האינסטינקטים. יש פה אמירה אדירה של עם שלם שהולך לומר את האמירה שלו עוד מעט. מיליוני מיליוני בני ישראל יאמרו את האמירה הזאת לאורך כל הדורות, ויהיו מוכנים גם, אם צריך, להתנהג נגד האינסטינקט וללכת גם לכבשן האש, כי הם שליחים, כי יש שם מפורש, יש אמת מפורשת. יש אידיאל גדול. מכת צפרדעים, מכה שמבהירה פעם ראשונה שיש קולות שאולי לא נעים לכם לשמוע, מצרים, קול של מסירות נפש, קול של שליחות, קול של התלהבות, קול של התגברות על הטבע. טוב, בסדר, אומר משה, אין בעיה. ושרו הצפרדים ממך, מבתיך, מעבדיך, מעמך, רק ביאור תישארנה. הם יחזרו לטבע. אתה רוצה שנחזור לטבע? נחזור לטבע, חוזרות ליאור. אבל תדע לך מה המשמעות של זה. מה המשמעות של העובדה שאתה מסרב לשמוע קול? אתה מסרב לשמוע את הקול הזה של הצפרדעים, את הקול שאומר שליחות, התגברות על האינסטינקטים. אני בן אדם, יש לי ערכים, יש לי אידיאלים, אני הולך אחריהם באש ובמים. במכה הרביעית, ויאמר השם י' כו' כאל משה השכם בבוקר, אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב. גם כאן, בדומה לצפרדעים, שדרוג של מכת צפרדעים. גם כאן נכנסים בך, בעבדיך, בעמך, בבתיך. נכנסים לכל מקום. רק הפעם מי נכנס לכל מקום, לתוך הבתים? זה לא צפרדעים, אלא ערוב. ומלאו בתי מצרים את הערוב. ערוב, ערב רב, ערבוביה, ערבוב, ערוב לשון ערבוב, רש"י, של כל מיני חיות, נחשים, עקרבים, לפי דעות במדרש, מכות נוספות כמו יתושים, צרעות. יש מדרשים גם אריות ודובים. גן חיות, גן חיות לא נחמד אצלך בבית. ומלאו כל בתי מצרים מלאים גן חיות, כל מיני סוגים של חיות. אבל יש ארץ גושן, והפליתי ביום הוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי להיות שם הרוב. מה יש בערוב? ערוב כבד, בית הפרו, בית עבדיו, בכל ארץ מצרים. מה זה ערוב? גן חיות אצלי בבית, כל החיות שאני לא רוצה אותן אצלי בבית. אני כל הזמן, כל החיים מנסה להיפרד מהחיות האלו. אני בן אדם, אני לא רוצה אצלי יתושים ולא עכברים ולא נחשים אצלי בבית, בטח לא דובים. אני בן אדם, אני לא חי בטבע. אתה בטוח שאתה בן אדם? אתה בטוח שיש הבדל מהותי בינך לבין כל החיות האלו? אתה משוכנע שאתה לא חלק מהם בעצם? יש בו איזה ערוב, ערבוביה אחת גדולה של מלא חיות, ובעצם גם אתה חלק מהם. מה ההבדל הגדול בינך לבינם אגב? אתה פועל לפי אינסטינקטים גם הם. אתה מסרב לומר שיש משהו שיותר גבוה מהאינסטינקטים, שנקרא שליחות, ומשהו מפורש, עליון, שלמענו צריך להתמסר. אתה לא מכיר בזה? אתה רוצה להשקיט את הקול הזה? להנמיך אותו? אתה לא רוצה את הקול של הצפרדי, הוא מטריד את מנוחתך? הבנתי. אתה רוצה להיות כמו שאר בעלי החיים שבעולם? זה נקרא להיות בעל חיים. בעל חיים יצור שעובד לפי אינסטינקטים, זהו. אז אתה בערוב, אתה בערבוביה, אתה שלהם. תסתכל, שם יש יישוב ששם הערוב לא נכנס. ארץ גושן, הערוב לא מתקרב לשם. שם גרים בני אדם. שם גרים אנשים, אנשים. שיודעים שיש את האינסטינקט, את מה שבא לי, את מה שמתחשק לי, את מה שבטבע שלי, אבל יש את השליחות שאני מחויב אליה. יש את הערכים העליונים המפורשים, הנשגבים, הגדולים, שאני מסור אליהם. כן, בפרטים הקטנים של החיים, בבית. ושמתי פדות, פדות, הבדלה, בין עמי ובין עמך. מתחיל להתברר ההבדל פה. בין מי שרוצה לצאת מהמיצרים של האינסטינקט, לבין מי שרוצה להישאר מאחורה בתוך מצרים, בתוך מיצרי הטבע והאינסטינקט, ולא מוכן לשמוע שיש דבר כזה שליחות בעולם. ולא מוכן לשמוע את השם המפורש, הולך ומהדהד בקול. השם המפורש הולך ומתגלה, משמעותיו הולכות ונחשפות. בסוף פרשת וירא, אולי נעשה קצת קיצור, כבר לא קל היום. כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך. מכת וירא מסתיימת במכת ברד. זה לא השלק הנחמד שירד פה היום, שכולם מבסוטים, פתיתים יפים יורדים מהשמיים, כולם מחייכים, צוחקים, עושים כדורי שלג ובובות. אנשים מבוגרים פתאום מסתכלים בובות, ממש לא בסדר. לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אבל קודם כל המדרש מוצא רמז לשלג אצלנו בפרשה במאמר מוסגר. למה ירד ברד על המצרים? אומר המדרש בתנחומה, יבוא הלבן, ככה נאמר, יבוא הלבן הזה, הלבן כשלג, ויפרע מהמצרים שביקשו לאבד אומה שעוונותיה מולבנים כשלג, ככה אומר המדרש. אז הנה גם השלג בפרשה. הברד שהוא לבן מרמז על ה... כפרה של ישראל, על הנקיות של ישראל, על הטהרה של ישראל, שנאמר כשלג ילבינו. אבל הברד של מצרים ברד מאוד קשה, ברד כבד מאוד. כל מי שלא נכנס הביתה, כל מי שנשאר בשדה, עבדים, בקר, כבשים, כולם מתו. כל התבואה המצרית נשברה, העצים, מכה חקלאית, מכה של רכוש, מכה קשה, מכת ברד. ויאמר השם משה, נטה ידך על השמיים. במכות הראשונות עיקר המכה התחילה מלמטה. משה מכה את ידו על היאור, יש דם, צפרדע, אחר כך מכים את על היבשה, יוצאים קינים, מתחילים מלמטה. אבל אנחנו הולכים ומתקדמים אל שם המפורש, אל דברים יותר ויותר שמימיים, יותר עליונים. מכת שכין, כבר משה זורק אפר לשמיים. מכת ברד, נטה ידך על השמיים. נטה ידך על השמיים. אפשר אולי לתת את היד אל השמיים, לא על השמיים. אפשר לתת יד על הארץ. אתה רוצה על, להיות על זה תמיד מלמעלה. אתה יכול אל השמיים. מה זה על השמיים? מדרש אגדה מביא רש"י, מלמד שיגביהו הקדוש ברוך הוא למשה למעלה מן השמיים. במכת ברד משהו שמימי כאן, משה רבנו עולה למעלה מהשמיים. הקולות מהארץ, לא יודע מה זה. כבר רמז ראשון לאירוע עתידי. משה עולה מעל השמיים. ומעורר לנו כבר מחשבות על מעמד הר סיני. משה עולה לשמיים. עד כדי כך שבמדרש רבה פה על המקום הוא מוצא כבר קישור ישיר בין מכת ברד ישירות למעמד הר סיני. אף על פי שגזר הקדוש ברוך הוא השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, כשביקש ליתן תורה ביטל את הגזרה הזאת, שנאמר משה עלה לשמיים. ומאיפה זה התחיל, אומר המדרש, שבוטלה הגזרה הזאת שבן אדם יכול לעלות לשמיים? אצלנו, שנאמר ביום השם משה נטה ידך על השמיים. פרשת ברד, קודם כל מכת ברד, כבר עוד לפני שהתחילה יש בה איזה מהפכה. היה ברור השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. בני אדם צריכים להישאר פה בארץ, ארציים. פתאום מתברר שלא, שיש דבר כזה בן אדם שמצליח לעבוד על האישיות שלו, שמצליח להתגבר על הטבע שלו, שצריך להתגבר על הארציות שלו עד שהוא מצליח לעלות לשמיים. יש דבר כזה. יש דבר כזה להיות אדם שמימי, אדם שהשמיים, האמיתות העליונות, הערכים העליונים הם אלו שמניעים אותו בחיים ולא הארץ. הנה, יש דבר כזה, קוראים לו משה. וית משה את מתהו על השמיים, והשם נתן קולות וברד ותיאלך אש ארצה. וימתר השם ברד על ארץ מצרים, והיא ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאוד. קולות, אש וברד. קולות על שמה, אומר התנחומה, בזכות התורה שניתנה בקולות, שנאמר וכל העם רואים את הקולות. אש במעמד הר סיני, כל ההר בוער באש, אבל גם הרבה מים היו במעמד הר סיני. כך נאמר בספר שופטים, במעמד בשירת דבורה, הרים נזלו מפני השם. בשירת האזינו, יערוף כמטר לקחי תיזל קטל אמרתי. חז"ל אומרים שירד טל מן השמיים. רמזים ראשונים למעמד הר סיני. קולות, ברקים, זה גם סוג של אש. הנה אש פה, משהו שיורד מלמעלה, משה עולה לשמיים. שם השם המפורש מוביל אותנו להיכן שהוא. המכות יש להם כתובת, יש להם סימון שהם סימנו לעצמם מטרה. להוציא את האדם מהארץ. לאט לאט להבין שגם צפרדיה מוסרת את הנפש וגם אתה יכול. כשאתה שונה מערוב, אתה לא חלק מהטבע, אולי אתה יכול קצת להתגבר על האינסטינקטים שלך? להתרומם מהארציות קצת? להתחיל להשקיף אל השמיים ולשמוע קולות מהשמיים. להפסיק רק לשמוע את הקול שלך ואת מה שיש לך להגיד. להפסיק רק לשמוע את מה שמתחשק לך, ואולי להתחיל לשמוע שיש קולות עליונים. נראה לכאורה שעיקר מכת ברד זה הברד. הגושים האלו שנראים כמו סלעים ואבנים שוברים הכל. ויח הברד בכל ארץ מצרים. אגב, גם כאן בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד, לא צריך, אנשים שם מבינים לבד את המסר. יש קולות מהשמיים, יש תוכן שמימי, לא צריך ברד בשביל זה. וישלח פרעה ויקרא למשה, פרעה משתגע, לא יכול יותר. עתירו אל השם, תתפללו דחוף, אי אפשר. מה מטריד אותך פרעה? אני לא יכול יותר, ורב מהיות קולות אלוהים. זה מה שמפריע לפרעה. מה הכי מציק אותו? מה הכי מציק לו? שיש פה קולות אלוהים. קולות אלוהים? זה מה שמפריע לך בחיים? כן. אני לא יכול, אני רוצה להישאר בקופסה שלי. בעולם האנושי הצר והמוכר שאני מכיר. שאני שומע רק את הקול שלי. קולות אלוהים? אוי ובוי. עוד בסוף אני אאמין בתורה מן השמיים. קולות מהשמיים? תן לי להישאר לבד פה בארץ, בלי אידיאלים. רק לא אידיאלים, רק לא תורה, רק לא דברים גדולים. בלי שמיים. פרעה מסרב לקולות. השם המפורש הולך מניעה יותר ויותר ברור. יש קולות מהשמיים. ולא רק שיש קולות מן השמיים, יש אבנים שבאות מהשמיים. יש אבני ברד. אבל במעמד הר סיני אנחנו נקבל אבנים. שתי לוחות הברית יבואו אלינו מן השמיים. קולות ברורים, מפורשים, עשרת הדיברות. פרשת ואירא מסיימת בסירוב המצרי להיפתח, לפתוח את האנושיות שבנו למשהו שבא מן השמיים. אבל בני ישראל הולכים ולומדים ממכה למכה שיש שם מפורש, שיש דברים מפורשים. אנחנו לא נמצאים רק בארץ שלא יודעת לאיפה היא הולכת. השמיים מדברים איתנו. ריבונו של עולם הולך לתת תורה לישראל. הנה משה עולה כבר לשמיים, הנה אש יורדת, הדין האלוקי מתגלה, האמת האלוקית מתגלה. השמיים הולכים ומתבררים. תפילה, ויפרוס כפיו אל השם. יש קשר בין האדם לבין השמיים. אדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא מקשיב. יש קשרים בין הארץ לשמיים. שם המפורש הולך ומתגלה. כל מכה ומכה שהמצרים לוקים, אנחנו בצד השני, בארץ גושן, הולכים ומתוודעים יותר ויותר לאמירות האלוקיות שנאמרות כאן בעולם, למסרים שהקדוש ברוך הוא מוסר לנו, פונה אלינו. מה שמכשיר אותנו יותר ויותר לפרשת בו, לפרשה שבה אנחנו נביע בצורה מוחלטת את היכולת שלנו להתגבר על הטבע, נתגבר לגמרי על הטבע, להיות כולנו נאמנים רק לצו השמימי, לתוכן השמימי האלוקי. משחו, קחו לכם. בני ישראל ישחטו את הכבש, ישחטו את האליל המצרי, משחו ידיכם מעבודה זרה ויקבלו עול מלכות שמיים. מה שבפרשה שלנו הולך ומתחדד, בפרשת בו יאמר ברור, בטריטוריה של המצרים יש חושך שלושה ימים, ולבני ישראל היה אור במושבותם, אור אין אורה אלא תורה. בעזרת השם, ככל שנעמיק יותר הפרשיות הללו, פרשיות הגאולה, נזהה יותר את עצמנו, את המבדיל בינינו לבין העמים, ויפלטי את הזהות המיוחדת שלנו, עם השם שנוצר ביצירה אלוקית, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, והולך ומתוודע לקולות מפורשים ברורים שנאמרים אליו מן השמיים, עד כדי כך שהשמיים והארץ הולכים ומתאחדים ממש בנפשנו ברוחנו. כל הכבוד על העלייה אל ההר בבחינת משה בשעתו. יש פה הרבה עננים וערפל. בוודאי שהמאמץ והמסירות, גם לזרוק כדורי שלג אבל גם ללמוד תורה, בונים משהו בנפשות. יהיה השם עמכם, תעשו חיל, שבת שלום.